ערב טוב, קדמנו את השיעור היום בגלל חתונה של בוגר של הישיבה. תודה טובה, עזרת השם. אז הנושא שלנו היום בכמה מקומות הרב קוק מגדיר, מתחיל פסקה או באמצע הפסקה מגדיר את הביטוי תשובה עליונה, שזה לא נמצא בכל, לא סתם הוא יגיד את זה, אלא במקומות מסוימים. ואני בדקתי, ניסיתי לאתר את כל המקומות האלה שבהם הוא מדבר על תשובה עליונה, וראיתי שיש לזה באמת מכנה משותף אחד שאנחנו נדבר עליו ונעמיק אותו, ננסה להבין את הנקודה המשמעותית שלו. כמו שהגדרתי פה בכותרת, תשובה עליונה זה רצון להיות מחובר לטוב המוסרי בעולם. אז הפסקה הראשונה שבו הדבר הזה מופיע, זה נמצא בסוף פרק ב', בפסקה האחרונה של פרק ב', ושם הרב כותב ככה: התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אור חיי העולמים, נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה כמה שהלב יכול לספוג. והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירוד משונה, מופרד כאבק דק שכלו נחשב? ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה תשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. יכול להיות שבספרים שלכם כתוב באה תשובה בלי המילה מאהבה? מה? יש, לא מופיע, לא יודע למה הורידו את ה... לא יודע למה נשמטה. בחלק מהנוסחאות זה כתוב כך. חבל שהורידו את זה, לא יודע למה הורידו את זה, אבל לא משנה, זה בסוגריים. אז מה אומר פה הרב? אנחנו למדנו פסקה בסוף פרק ב', ושם אומר הרב את היסוד הבא, ותכף נראה אותו, נעמיק אותו בעזרת פסקאות אחרות, אבל קודם כל נגיד את הבסיס. הבסיס הוא שהעולם בכללותו, שימו לב, אני מדגיש עכשיו, כל הלימוד שלנו היום לא ידבר על עם ישראל. על עם ישראל יש שיעור נוסף ששם הוא מדבר על תשובה שהיא דרך חיבור לעם ישראל. זה נושא בפני עצמו. כאן מדובר על חיבור לטוב שיש בעולם. כלומר, העולם בבסיסו הוא טוב. הוא טוב וישר. תגידו, מי אמר? אז ברור שזה בנוי על נקודת מוצא שהבסיס של העולם זה האלוקות, והאלוקות הבסיס שלה זה טוב. טוב השם לכל, זה השורש של העולם. השם הוא טוב ולכן העולם הוא טוב, והשם הוא ישר ולכן גם העולם הוא ישר. העולם בכללותו. מה זה אומר שהעולם הוא ישר? זה אומר שב-DNA הכי פנימי של העולם מונח היושר, מונח להיות אנשים מוסריים. אתם בטוח שבא לכם לשאול, ואני כאילו שואל במקומכם, תגידו מה, אבל הלו, תסתכל בעולם, תראה, זה לא כזה טוב, ובוא. איפה היינו לפני 70-80 שנה, מה קורה, כאילו זה לא זה, תכף נראה התייחסות של הרב לעניין הזה, דבר מעניין. אבל שימו לב, עדיין, מה הזרם המרכזי של העולם ביסודו, בפנימיותו, הוא כזה. יש מסביבו הרבה קליפות, יש הרבה דבר, יש הרבה מסכים שכפשוטו גם היום, שבאמת לא מאפשרים להרגיש ולראות את הטוב הזה, אבל זה שורש העולם. ופה נכנס האדם הפרטי המסוים, שהוא אם הוא מצליח להתחבר לנקודה הזאת, זה בעצם גורם לו, ככה אומר הרב, בעצם הוא פתאום אומר לעצמו, מה, אני רוצה להיות חלק מהמהלך הבסיסי של העולם, מהמהלך האמיתי של העולם, מהמהלך הנכון של העולם, לא רוצה להיות מופרד, איך הוא קרא לזה, מופרד כאבק דק. אני רוצה להיות מחובר, ולהיות מחובר זה לחזור בתשובה, וזה תשובה, תכף אני אסביר למה, בינתיים זה לא כך מוסבר למה, אני אומר עכשיו דברים שהם לא כך מובנים, אני רק אומר את המבנה. להיות מחובר זה תשובה עליונה, ובסוף הפסקה הוא אמר, זה תפיסה כזאת מביאה לתשובה מהאהבה, כלומר לתשובה מאוד מאוד עמוקה, מאוד עליונה. זאת אומרת, זה תשובה עליונה, זה לא תשובה קטנה, זה לא ברמה כזאת של שכר ועונש, משהו קטן כזה, זה משהו גדול. אני רוצה להיות מחובר לעולם, לשורש של העולם, לשם אני רוצה להיות מחובר. ועכשיו אנחנו צריכים להבין יותר לעומק מאיפה מגיעה התאמה הזאת בין להיות מחובר ליושר של העולם לבין לחזור בתשובה. איך בדיוק זה, איך בדיוק הדברים האלה מתחברים? אז פה תעזור לנו מאוד פרק י"ב פסקה ח', פרק י"ב פסקה ח', דפדפו רגע לשם, בסדר? אנחנו על זה? כן, אם אתה רוצה ספר, יש שם עוד איזה ספר אחד פנוי. התשובה העליונה, עוד פעם אני מזכיר, המחנה המשותף של רוב הפסקאות שאנחנו נלמד היום, זה התשובה העליונה. שימו לב גם פה, התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה. כל העולם כולו, החומרי והרוחני, מושג הוא בצורתו האחדותית. המוסר הישר והטוב הוא המרכז הרצוני של היש. המרכז הזה בפרטיות החיים מוכרח להתאים עם כל המקיף, עם כל ההוויה, בין בתכונתו הפנימית, בין בגילויו החיצוניים. על ידי הכרה פנימית במעמקי הלב, מהיושר והטוב, נודע חלק רשום מהמוסר המופע בכל ההוויה, בצורה אידיאלית ממשית, חיה במציאות. עכשיו, שימו לב מה שקראנו עד עכשיו. קודם כל, שימו לב לשני ביטויים שממש מזכירים את פרק ב', את הפסקה שקראנו קודם. א', התשובה העליונה, ב', מה המושג שחזר פה? שהופיע שם? נסו רגע להיזכר. אני קורא רגע עוד פעם את פסקה ב', ככה שלא תירדמו לי פה. שימו לב. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי. הלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. מה יש לנו פה?
הישר והטוב.
יפה, העולם הוא אחדותי, שימו לב, כל אחד מהאנשים בעולם הוא חלק מכל העולם. העולם הוא אחדותי כי המקור שלו הוא אלוקי, אב אחד לכולנו, לכולנו, כולנו, אדם הראשון הוא אב של כולנו, ממילא כולנו מחוברים בנקודת השורש. ומהי נקודת השורש? שימו לב, הישר והטוב הוא המרכז הרצוני של היש. ובהמשך עוד פעם, מהיושר והטוב נודע חלק רשום מהמוסר המופע בכל ההוויה. כן? כלומר, העולם טוב וישר, אני, כל אחד ואחד, הוא חלק מההוויה, ולכן גם הוא שייך לטוב והישר הזה, וכשהוא לא טוב וישר, אז הוא מרגיש תלוש, הוא מרגיש לא שייך, הוא מרגיש כאילו הוא לא חלק מכל ההרמוניה הזאת, יש לו איזו דחיפה פנימית, הוא רוצה להתחבר, הוא רוצה להתקשר, הוא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. וזה מביא אותו לרצות לקיים את כל התורה והמצוות בצורה המלאה. ופה השאלה, למה? כי עד עכשיו הייתי, בוא נעשה את זה בצורה של שאלה. כל מה שאמרנו עד עכשיו, בעצם למה בעצם לכאורה הוא אמור להוביל את האדם? העולם הוא טוב וישר, אני חלק מהעולם, מה זה אמור להביא אותי? גם אני צריך להיות טוב וישר. אם אני אגיד את זה בעל פה ותכף אני יראה לכם את זה בפנים, פסקה מפורשת, אומר הרב, הדבר הזה בבסיס שלו קודם כל אמור להביא אותך לזיכוך המידות. טוב וישר. טוב וישר, זיכוך המידות. ואכן, זאת הנקודה המרכזית פה, שהיא מאוד מאוד משמעותית. כי זיכוך המידות זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה ועליונה. וזה באמת הבסיס של מה שזה אמור להביא אותנו, הרצון הזה להיות מחובר לאותו טוב וישר, וככה הרב אומר במפורש בפסקה שתכף נראה אותה. אבל אני רוצה ברשותכם להציע פה עוד כיוון, ואת הכיוון הבא אנחנו נראה בעזרת פרק ח' פסקה ג'. בואו תראו רגע פרק ח' פסקה ג'. אגב, אני בכוונה לא סיימתי את הפסקה הזאת שקראנו עכשיו, פרק י' ב' פסקה ח', ולמה לא סיימתי אותה? כי החלק השני שלה קשור לנושא שעומד בפני עצמו שאמרתי קודם, יש חזרה בתשובה שהיא דרך עם ישראל. כלומר, יש חזרה בתשובה שהיא דרך חיבור לכלל העולם, יש חזרה בתשובה שהיא דרך חיבור לעם ישראל. החצי השני של הפסקה, אנחנו נלמד אותו, אני מעריך שזה יהיה שבוע הבא, אני לא יודע, אבל אני כל שבוע מכין מחדש, אבל אני מעריך שזה יהיה, כי זה אותו נושא, חיבור דרך עם ישראל מגיע לתשובה. אבל עכשיו אני חוזר לנושא שלנו, ובואו תראו עכשיו דבר מאוד מעניין, מה קורה בפרק ח' פסקה ג'. ופה גם אנחנו, אולי יהיה לנו איזשהו כיוון לגבי השאלה ששאלנו קודם, לגבי הרשעים שנמצאים בעולם. בואו נראה. כל חטא מדאיב את הלב. שימו לב. כל חטא אמור, כן? כל חטא אמור להדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה, ומתרפא הוא רק על ידי תשובה שזורח עליו בא אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות, ובזה חוזרת ההשוויה הכללית וההתאמה להוויה להופיע בתוכו ושב ורפא לו. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא לבדו, עכשיו שימו לב טוב למשפט הבא, כי אם יסודו של החטא ומתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות הזורחת באור הישר האלוהי בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה. אני רגע שם פה נקודה, כי אני רוצה פה, אני חושב שיש איזה הסבר וקומה נוספת לגבי מה שדיברנו. כי מה אומר פה הרב? אומר הרב, תראה, זה לא רק העניין המוסרי, זיכוך המידות שלהיות חלק מהעולם זה להיות אדם ישר ואדם טוב. אלא כל חטא, כל חטא שהוא בעצם מה שהוא עושה, הוא מרחיק את את האדם מהשורש של ההוויה. אני אסביר את זה קצת יותר בעל פה, ומה שאני אומר עכשיו אני אקרא גם תכף איזה משפט שהרב אומר את זה, אבל אני רוצה קודם כל להסביר את זה בעל פה. הרב אומר שבכללות של ההוויה ובשורש של ההוויה אין שם בכלל פגמים, אין שם בכלל חסרונות, אין שם בכלל חולשות, אין שם הרע, אין שם הרע, וממילא אין שם חטא ואין שם שום חיסרון. זה ההוויה ביסודה. כלומר, נסו ככה לדמיין ככה את האלוקות, שהיא בוראת את העולם בנקודת השורש של העולם. בעצם כל הטוב האלוקי זה אומר לא רק טוב מוסרי, שאני אדם טוב ולא עושה רע, אלא זה אומר שבכלל העולם הוא טוב, והעולם הוא לא, אין בו חסרונות בכלל, אין בו שום פגמים, אין בו שום רע, אין בו שום חטא. כל חטא הוא איזשהו פגם, הוא איזשהו חיסרון, הוא איזשהו ריחוק מהאלוקות. ממילא, מה קורה עכשיו? אותו אדם שמתעורר בו הרצון הזה להיות מחובר לשורש של העולם שהוא טוב וישר, וגם פה זה הופיע הביטוי הזה של הישר, רוצה להיות מחובר למסילת ישרים. לא במקרה הוא קרא לספר שלו מסילת ישרים, כי להיות ישר זה 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 משהו מאוד בסיסי כדי להצליח באמת לחזור בתשובה עליונה ושלמה וכולי. להיות ישר, רק ברגע שאדם מתחיל להרגיש את זה שהוא חלק מאיזשהו אורגן שלם, מאיזשהו הוויה שלמה, והוא כאילו משהו מאוד קטן בתוך ההוויה הזאת, אבל מצד שני הוא משהו מאוד חשוב. כל אחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. כל אחד יש לו את הנשמה שלו, את האות שלו, את השליחות שלו, את המקום שלו. מהבחינה הזאת צריך שיהיה לו את החשיבות שלו. והוא בא עם עצמו, מצד אחד עם הגודל שלו, מצד שני הוא מרגיש שהוא חלק מדבר הרבה יותר גדול, ואז הדבר הזה בעצם גורם לו שכל חטא שהוא עושה, הוא מרגיש איך החטא הזה בעצם מרחיק אותו מאותו שורש טוב שיש לעולם. ולכן זה גורם לו לא רק להיות אדם יותר טוב מבחינה מוסרית, שזה זיכוך המידות שהזכרנו, שנראה גם משפט שהרב אומר את זה, אלא זה גורם לו בכלל לרצות לחזור בתשובה שלמה, מלאה, בכלל, על כל על כל החטאים. מצד, אבל מהצד של הנקודה הזאת, זאת אומרת, כאילו, כביכול עכשיו, החטא עכשיו, הנקודה שלו, זה לא איזה מצווה זה בדיוק, וזה לא, ותשימו לב גם, זה לא בהקשר של עם ישראל אפילו. זה לא בהקשר של התורה שניתנה לעם ישראל, שזה, כמו שאמרתי, נושא נפרד. אלא זה מעצם הדבר הזה, שכל דבר שהוא נגד הרצון האלוקי, כל פעולה שהיא נגד הרצון האלוקי, היא בעצם מרחיקה אותנו, את כל מי שעושה כזה חטא, מרחיקה אותו משורש הטוב והישר של האלוקות שנמצא בעולם. ולכן, זה מביא את האדם לרצות שלא יהיה לו חטאים, כדי להיות מחובר לאותו מהלך חיובי וטוב שיש בעולם. מה? שומעים? בסדר? יש משהו להקשור, תקשו, אל תתרשו מזה שאני צועק פה ותלהב. כאילו...
כן? שאלה קטנה כזאת. זה לגבי אי קיום, זה לגבי עשיית הדעות וכאלה, אם אתה מתרחק. מה לגבי מצוות, אם אתה...
גם מצוות. טוב, יפה, אתה שואל שאלה טובה. אבל אני מבין מהרב ש... שאלה טובה, לא חשבתי עליה, הערה יפה. מה שרועי שואל, הוא אומר, הרב אומר, כל חטא מדאיב את הלב, אבל לכאורה זה חטאים, זה עבירות, מה עם המצוות? כאילו, אבל א', אני חושב שחטא הוא ביטוי יותר כללי. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא מחובר לרצון האלוקי. אולי נגיד משהו נוסף, שברגע שאדם לא עושה עבירות, הדרך מכאן לקיום מצוות כנראה תהיה די מהירה. כי בסוף רוב הדברים שכאילו מורידים אותנו למטה, זה העבירות, זה לא אי קיום מצוות. מה? כן, זאת אומרת, אני אומר, בסוף מה שבעיקר כאילו מפיל אותנו, זה כשאדם בצורה, הרי לעשות עבירה זה לעשות איזושהי פעולה אקטיבית, כאילו, כן? אנחנו יודעים, כן, לעשות עבירה זה לא, אם אתה לא עושה כלום, אתה לא עושה עבירה. אתה אולי מבטל תורה, אני יודע, אבל אתה לא עושה עבירה ממש. עבירה היא משהו אקטיבי, ולכן היא גם מאוד מורידה. שהרב אומר, ברגע שאדם לא יעשה חטאים, אז הדרך סלולה כבר כנראה גם לקומה הבאה. מה? כן, בעצם סור מרע הוא כבר חלק גדול מהדרך, ואז האפשרות השנייה היא להגיד שחטא כולל ממילא גם לא לעשות מצווה, זה גם סוג של חטא, וברגע שאדם רוצה להיות מחובר לטוב הזה, אז הוא כל דבר שהוא הפוך מאותו טוב, אז הוא ממילא מרחיק. כן, אבל זה נראה לי בגדול, אבל הערה נחמדה, הערה מעניינת. עכשיו תראו את סוף הפסקה הזאת, וזה דבר מעניין לגבי הרשעים שדיברנו קודם. אומר הרב, ומפני זה, אותם אשר נפשם רעה מיסודה, ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם, בשאיפתם ותכונת לבבם, הינם רעי העין אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. הם הם המתרעמים על העולם ועל החיים. בעלי עציבו דתחול. יש להם ממש כאילו איזה, כן, זה עצבות שמיוחסת למשהו שהתחול משפיע קצת יותר מדי, אשר לאגם מכל ההוויה הוא שחוק הכסיל, אשר לא ידע להבין כי טוב השם לכל. פה אומר דבר מעניין, הוא אומר, באמת, אם אתה רואה כאלה אנשים רשעים, יש להם באמת התמודדות מאוד חזקה, כי יש להם איזשהו, בשורש הנשמה שלהם, זה לא שאין להם בחירה חופשית. אבל אם אתם זוכרים, כבר ראינו באחד השיעורים שיש שורשי נשמה, יש אנשים שקיבלו תשובה פתאומית כזאת, ויש אנשים רגילים, יש כל מיני שורשי נשמה. ויש אנשים שהתחול אצלם הוא עם השפעה מאוד חזקה, וזה גורם לאיזה עצבות, לאיזה מין מרירות כזאת, שהיא לוקחת אותם להסתכל כל הזמן רע על העולם, וממילא כשמסתכלים רע על העולם, ממילא זה מביא הרבה פעמים לרשעות וכולי, כי הם ממש כאילו האנטיתזה לתפיסה של הטוב. זאת אומרת, באמת העולם ביסודו הוא טוב, וכל מי שרק נמצא בתוך הכיוון הזה, וכל אחד יש לו בחירה חופשית, וכל אחד יש לו יצר הרע, כן, זה לא כזה פשוט הטוב הזה להרגיש אותו, אבל בעיקרון, אם קצת אנחנו מזיזים את הדברים שמפריעים לנו, אנחנו מצליחים, יכולים להתחבר לאותו שורש של טוב. יש כאלה שהם בעלי עציבות את חול, איזשהו משפט, משהו מהזוהר, צריך לבדוק את זה לעומק, ככה מה זה אומר, אבל הם ממש האנשים שהם רעי העין, יש להם הרבה מרירות, הרבה עצבות, הרבה אנטי, הרבה נגד כל מה שזז כאילו בעולם. זה כנראה איזשהו תפקיד שלהם, איזשהו משהו שכנראה העולם צריך אותו בשביל איזה איזון פנימי שיהיה בעולם. אז כמו שבאדם הפרטי יש יצר טוב ויצר הרע, יכול להיות שגם בעולם הכללי יש הרבה אנשים עם יצר טוב, הרבה אנשים טובים, ויש גם בעולם אנשים עם רע, והם כנראה יוצרים איזשהו איזון שהעולם צריך אותו, ולכן פה בעצם הרב קצת מסביר את מה שדיברנו בהתחלה. מה אתה אומר שהכל טוב? הנה תראה, יש גם רעים. נכון, אז הרב אומר, זה מי שרע, הרעים באמת, כן, רע זה לא רע בקטנה, כן, עשה איזה מעשה. הכוונה היא באמת לרוע משמעותי שממנו גם הקשנו, כן, מה תגיד על התנועה הנאצית ועל כל מיני תנועות וכל מיני אנשים שאנחנו רואים עד היום, כאילו ממש רוע ורשע, יש לזה איזשהו מקום בעולם. אם תרצו, המלאק הוא כזה, תורה אומרת למחות אותו, זאת אומרת, יש בעולם מאבק בין טוב לרע, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יצר את המאבק הזה, והוא קיים. אבל זה לא אומר שהטוב הוא לא שורש העולם. כלומר, בסוף הטוב הוא שורש העולם. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא גם ברא בריאה של רע, כדי שיהיה פה איזושהי התמודדות. אבל אם אנחנו מדברים פה על האדם הפרטי, כרגע, מעם ישראל, שהוא, קודם כל, עם ישראל ודאי שייך לטוב. כלומר, אם מדברים באופן כללי על עם ישראל, אז ודאי עם ישראל שייך לטוב. ובעם ישראל, המלאק הוא בסוף לא מעם ישראל. ברוך השם. לא המלאק ולא הנציזם ולא עוד כמה דייש ולא זה. זה לא עם ישראל. מה? כן, אבל זה חס וחס חס חס וחלילה. אתה עכשיו עיין בשיעור לפני שנתיים על אורות התחייה. למדנו חורף שלם, אורות התחייה, פסקאות רבות של הרב מדהימות על העומק של הכפירה, מגיע מהרבה מקום של חיפוש, מהרבה מקום של בירור, מהרבה מקום של רצון לאמונה יותר גדולה. זה אי אפשר בכלל להתחיל להשוות את זה לרוע, זה בכלל לא רוע. זה לא רוע, זה אנשים אידיאליסטים, משהו אחר לגמרי. אין, יש בעם ישראל בודדים שגם עליהם יש דיון, יש להם חלק על המבא, לא ניכנס לזה. פה, לא על זה מדובר. מדובר פה על רוע באמת משמעותי, ציבורי. יש כאלה בעולם, זה לא עם ישראל. פה אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל בפשטות ודאי מחובר לטוב האלוקי הזה, ביחסית בקלות, ולכן אדם מישראל, כל חטא. אז אם אני אסתכם רגע עד כאן, מה שראינו. אז א', כיוון שהעולם הוא טוב וישר, אז יש יכולת לכל אדם להרגיש ולרצות ולחשוב איך הוא מחובר לאותו מהלך עולמי, ולהביא אותו לזיכוך המידות ולתארת המעשים. ואולי עכשיו זו ההזדמנות, תסתכלו רגע בבקשה בפרק י"ג פסקה ב', כדי שלא תגידו שהמצאתי את המשפט הזה, אז אני אראה לכם איפה זה כתוב, ככה כחלק מהסיכום וראיית התמונה השלמה. תראו פרק י"ג פסקה ב', אומר הרב ככה: כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, תראו איזה ביטוי יפה, הנפש הפרטית היא בסוף צמאה למה? להיות מחוברת למה? לטוב הכללי. מה צריך לעשות? צריך להיבדל מכל פגם מוסרי בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות כולן ותארת המעשים השכלית, שכל אלה הם התפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית מקפת את האנושיות וכל ההוויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. אני שוב עוצר פה, כי השורות הבאות מדברות על הלבוש הישראלי המיוחד, שזה אמרתי בשיעור על עם ישראל. אבל שימו לב מה אומר פה הרב: הנפש הפרטית היא צמאה להיות מחוברת לטוב האלוהי הכללי ששורה בעולמות כולם. איך בא לידי ביטוי הצמאון הזה? על ידי היבדלות מכל פגם מוסרי. מה זה כולל? זיכוך המידות כולם ותארת המעשים. זיכוך המידות, נושא רחב וארוך ומעניין מאוד, אבל במשפט אחד, אתם יודעים למה קוראים לזה זיכוך המידות? כי המידה זה מלשון מד, אתה צריך למדוד. אין מידה שהיא שלילית, יש מידות שהרמב"ם אומר שצריך ללכת בהם עד הקצה, אבל רוב המידות, מה המידה שלהם? כידוע ברמב"ם, בדרך האמצע. ויש מידות שצריך ללכת יותר לה, ועדיין צריך, אדם לא צריך להשפיל את עצמו לגמרי, צריך שיהיה לו איזשהו שורש של, לא גאווה, אבל שורש של ביטחון עצמי. לא, לפעמים זה בשביל, כן, לפעמים, אם אדם שיתקן, אז הוא צריך ללכת לקצה ולחזור לאמצע. ויש מידות שהרמב"ם אומר שצריך להיות בהם כל הזמן בקצה, כי מידה הוא מדבר על, על כעס, על ענווה, יש כמה מידות שצריך להיות בהם יותר בקצה, אבל... גאוותן, אז הוא צריך ללכת לצד השני, כדי להגיע בסוף לאיזון הנכון. וענווה זה בכלל מידה שהרמב"ם אומר שהלכת איתה כמעט לקצה, כמעט לקצה ההוא. אבל זה לא הנושא עכשיו. אני רק אומר, זיכוך המידות זה בעצם כל העבודה של המידות, זה זיכוך המידות. זאת אומרת, אין מידה שהיא שלילית. אתה רק צריך לקחת את המידות שלך ולהגיד איפה אני נמצא על הסקאלה. שבין, בין 1 ל-10, ואם אני לא נמצא במקום הנכון, איך אני מזיז את עצמי למקום הנכון. אבל עצם הרצון לעשות את זיכוך המידות ולטהר את המעשים, מי שזוכר גם במסילת ישרים, הרמח"ל מדבר על זה ש... הרמח"ל מדבר על זה ש... 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 גם במעשים הטובים צריך לטהר אותם. כלומר, צריך לראות שהם באים מהמניע, הם באים מהמניע הטוב, מהמניע הנכון, כי לפעמים אדם, גם כשהוא עושה מעשה טוב, המניע שלו, נגיד הוא יכול, המניע שלו יכול להיות מניע של כבוד, מניע של מה יגידו עליי, של, של, של כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הוא עושה את המעשה, אבל הוא לא טהור. המעשה הוא לא טהור. טהרת המעשים זה לעשות את המעשים הטובים, ולעשות אותם גם ממניע טהור, ולא ממניעים, ממניעים אחרים. על כל פנים, אומר הרב, הרצון להיות מחובר לטוב הכללי האלוהי, זה מביא לזיכוך מידות ויושר המעשים. אז זה אמרנו, הגענו לזה מהסיכום שאנחנו עושים. השלב א' זה להיות טוב וישר, חלק משורש העולם, מביא לזיכוך מידות, טהרת מעשים, שלב א'. שלב ב', אומר הרב, זה לא רק שמה, אלא זה הולך עוד קומה, וזה מביא את האדם בכלל להרגשה שבכל חטא שהוא עושה, הוא בעצם מתנתק משהו משורש העולם שהוא טוב. ופה אני רוצה, וזה הדבר האחרון שאנחנו נראה היום, תראו רגע בבקשה, פרק י"ב, פסקה ת'. ובזה אנחנו מסיימים, כי פה אני רק רוצה להביא מקור למה שאמרתי קודם בעל פה. בסדר? י"ב, ת'. סליחה על פה על הטיסטוז הזה פה ממקום למקום, אבל שימו לב. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל העולמים כולם. ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל, הכל מתאים להרמוניה הנצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם אינם המעשים הטהורים, המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. שומעים מה הרב אומר פה? הרב אומר, הכלל, איך הוא קרא לזה? ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. כי מה זה ההוויה בכללותה? ההוויה בכללותה זה השורש של ההוויה. זה הבסיס של ההוויה, זה המקור האלוקי של ההוויה. שם אין חסרונות, אין חטאים, אין חולשות, אין כלום. הכל שם, הכל טוב וישר והכל טהור והכל בלי שום חטא. איפה החטא נמצא? רק בערך הפרטים. מה זה הפרטים? הפרטים זה אנחנו. כל אדם פרטי בפני עצמו, הוא נברא בצורה כזאת ש... מלכתחילה הוא נברא ככה, שיש לו, יש לו טוב, יש לו רע, יש לו אפשרות לבחור ו... וזה טוב שזה כך. אבל זה לא, אין את זה בהוויה כולה. ולכן, המשפט שראינו קודם, כל חטא הוא מדאיב את הלב. כי בעצם כל חטא מה שהוא יוצר, הוא יוצר את הניתוק הזה שבין האדם הפרטי לבין ההוויה בכללותה. ואז האדם מרגיש, זוכרים את התחלת השיעור, את סוף פרק ב', והיושר והטוב שבנו הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך נרצה להיות מופרדים כאבק דק שכלו נחשב. כן, ברגע ש, ברגע שחלילה אדם עושה איזה חטא, הוא מתחיל להתנתק, הוא מתחיל לעמוד לבד, הוא מתחיל להיות בעצם לא שייך לה, להרמוניה הנפלאה, ההווייתית, האלוקית הזאת ש, שישנה בעולם, וממילא האדם מרגיש את החיסרון הזה, מרגיש את הניתוק הזה, ומה שבא התשובה העליונה זה לחבר אותו לכל ה... לחבר אותו לכל הגודל הזה, לחבר אותו לכל המהלך הנפלא והעליון והמשמעותי של הדבר הזה. ולכן, מילא גם פה, סוף הפסקה, חיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים. אור מקור, יפעת אור אינסוף, שהיא אליו כל כך שקוקה, כן, מלשון, כן, להשתוקק. קשורה והורגת בין קץ ותכלית, בתשובה הילאה, בחופש עליון, בעליצות דרור, בחרדת קודש קודשים, מלאה חוכמה, תולמי עולמים, כן, הנשמה, כל נשמה פרטית בעצם שייכת לגודל הכללי הזה, וכשהיא עושה איזה חטא, כשהיא לא מספיק מזוכחת במידות, במעשים, כשהיא עושה איזה חטא שקשור למשהו שהוא נגד הרצון האלוקי, זה מרחיק אותה ממקור ההוויה, וכשהיא תופסת את הנקודה הזאת ואומרת, לא, אני רוצה להיות מחוברת, אומר הרב, זאת תשובה עליונה. כלומר, זאת תשובה במדרגה גבוהה, משמעותית, כמו שראינו בנוסח של שיש בספר שלי, ובחלק מהנוסחאות, אז הרב אומר, זאת תשובה מאהבה, בניגוד לתשובה מהיראה, שזה רק תוצאה של איזשהו פחד, מחטא, מהעונש, ממשהו, פה זה תשובה מאהבה, זה משהו פשוט להיות מחובר לאמת האלוקית, לטוב האלוקי שנמצא בכל העולמים, וממילא זה באמת שורש לתשובה ברמה גבוהה. כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה לא אומר שאין אחרי זה עבודה פרטנית, יומיומית, כמו שראינו, התשובה פתאומית. גם מי שיש לו תשובה פתאומית ואיזה הברקה, בסוף יש לו את היום-יום, ויש לו עבודה הדרגתית, וזה לא במקום, אבל זה איזשהו מין זריקת, כן, זה מין בוסט כזה, זה מין דחיפה מאוד חזקה, ששמה את האדם במקום טוב. אחר כך מהמקום הזה ממשיכה העבודה היומיומית שלו, אבל זה בעצם ככה שורש הדברים. טוב, בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו אשריכם.